לקראת סופה, סוף הפרשה, בעניין של מתן תורה. אבל קודם למתן תורה ישנם כמה וכמה פרשיות, וודאי שאין זה מקרה שהם פרשיות שקדמו למתן תורה ויש בהם מסר. הפרשה הראשונה עוסקת ביתרו, שמגיע ואומר למשה רבינו, רואה שכל העם נאסף על משה, ואומר למשה, לא טוב הדבר, ואתה תחזה מכל העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. והנה, יש מחלוקת בחז"ל, זה מתחיל בגמרא ועובר לראשונים, לפרשנים, האם יתרו בא קודם מתן תורה או אחרי מתן תורה. ואם אנחנו אומרים שיתרו בא קודם מתן תורה, אז ודאי וודאי שקשה, אם יתרו בא קודם מתן תורה, סדר הפרשיות נכתבו כסדר. אבל אם יתרו בא לאחר מתן תורה, אז ודאי וודאי צריך להבין למה הפרשה נכתבה כאן קודם. ואומנם ירדו מאוד חז"ל שאין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל אין מוקדם ומאוחר בתורה, פירוש הדבר הוא שהתורה לא כתבה את הדברים כסדר במקום שהיה צורך, לאיזה צורך מסוים. ונשאלת השאלה מה הצורך כאן? יש אחר כך עד מתן תורה עוד כמה וכמה עניינים. אני רוצה לעמוד ולהגיד שכל עניין ועניין שקדם למתן תורה יש לו נקודה שבאה להגיד לנו זה סוג של הכנה למתן תורה, לקבלת תורה. ונתחיל בנקודה הראשונה. אני תמיד שואל, עצה כזאת פשוטה של משה, של יתרו למשה, מה אתה צריך שכל העם יעמוד עליך מן הבוקר ועד הערב, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות? ומשה הולך ושואל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כן. מה, משה רבינו לא חשב על זה? זה דבר כזה פשוט? והתשובה היא, משה רבינו חשב על זה, אבל משה רבינו, ואני מדבר לפי ההסבר שזה אחר מתן תורה, משה רבינו בשבילו, יהודי שבא שואל שאלה, זה לא, יש שאלה, בוא אני אתן לך תשובה. כן? בשביל זה לא צריך לפגוש את משה, גם משה רבינו היה יכול להשתמש עם אס-אמסים ולשלוח לאנשים תשובה. יש, משה רבינו אומר, בא אליי מישהו לדרוש אלוקים. יש כאן איזשהו קשר, לא רק שאלה ותשובה, אולי שואל אותי שאלה בעניין בשר בחלב, טהרת המשפחה, כל הדברים שכל חושן משפט יכולים לבוא. אבל משה רבינו אומר, כשאני בא ואומר לו, זה לא תשובה של מותר, אסור, חייב, פטור, כשר, טרף. אלא אני צריך לבוא ולהגיד לו, הוא בא אליי. אני אדבר איתו, ישאל אותו מה קורה בבית. אגב, הרמב"ן משתמש בביטוי הזה. לשאול אותו, לחנך אותו, לדרוש אלוקים. זה לא יכול להיעשות על ידי שרי אלפים, שרי מאות. הם יכולים לדעת מה התשובה. אבל הקשר הנפשי של מי שמקבל תורה, משה רבינו עומד בין השם לבין האלוקים, לבין ה... זה מפסידים. ואת זה משה לא רצה להפסיד. נשאלת השאלה, אז אם כן, מה עוזרת העצה של יתרו? וזאת הנקודה שאני אומר. האידיאל בטהרתו, האידיאל התורני של מתן תורה, זה באמת שמשה יתפוס כל אחד ואחד וידבר איתו. זה האידיאל בטהרתו. משה מעביר את דבר השם ישירות, ולא דרך שרי אלפים, שרי מאות. ואף על פי כן צריך לבוא מישהו מבחוץ. בשביל זה צריך לבוא יתרו, שהוא יכול להיות גוי. והוא בא מבחוץ. והוא בא ואומר, זה נכון. אבל כשאתה שומר את האידיאל בתורתו, אתה צריך לחשוב על התוצאה, נבול טיבול. יש תורה, ואת התורה כמות שהיא ודאי, עדיף שמשה יעביר אותה ישירות. לא שזה יעבור מכלי לכלי. אבל אז יש את הסכנה של נבול טיבול, ונבול טיבול גם משה יפסיד וגם העם. צריך לבוא מישהו מבחוץ, ממין חוכמה בגויים, שיבוא ויגיד לך, את התורה האלוקית הזאת, כדי שהיא תשתמר, עדיף לעשות אותה דרך שרי אלפים שרי מאות. ואני אומר, הדבר נוגע לנו. תן דוגמה, אני ממש נותן דוגמה, שהיא באחרונה, אני חושב שצריך להעיר עליה בחיי הישיבה, אבל היא ממש דוגמה. אין שום ספק שבעולם, שככל שתלמיד ילמד יותר שעות, הוא יהיה יותר תלמיד חכם. ואין שום ספק בעולם, כמו שאומר הרמב״ם, שהשעות הכי טובות ללמוד תורה, זה שעות הלילה. אבל הנה יכול בחור, ולבוא ולהגיד, הנה האידיאל בתורתו. אני לומד כל לילה עד 3 בלילה, עד 4, שעתיים שינה בלילה. עוד יש סיפורים כאלה על הגרע. והתוצאה, ואני רואה את התוצאה, בחורים עייפים, בחורים שלומדים תורה עייפים, וכשהם עייפים, כל היום הולך, הם לא קולטים, הם לא שומעים, יוצא שכרו בהפסדו. זו דוגמה שלפעמים צריך לשמוע את החכמה בגויים, שיבוא מישהו ויגיד נכון, בוודאי ששעות הלילה ולהאריך בלימוד חשוב מאוד, אבל תחשוב איך אתה את האידיאל בתורתו מוריד לשטח, ולפעמים צריך לשמוע רופאים, לפעמים לשמוע פסיכולוגים או מחנכים, ולפעמים צריך לשמוע על הקול הפנימי שלך שאומר, רגע, אסור להגזים, וכדי שלא להגיע לנבול טיבול, לבוא ולשמוע, רגע, מה אומרים הרופאים? כמה צריך לאכול, כמה צריך לישון, כן? ואז לעשות את האיזון. בדיוק זה מה שעשה יתרו לאידיאל של משה. משה אומר, אני צריך להעביר את דבר השם, לא טוב להסתרי אלפים, אבל בא נבול טיבול. והדבר נכון לחיים. המון דוגמאות. אתם רוצים עוד דוגמה? אנחנו עוד מעט בעזרת השם הולכים לחתונה. כן? משנה מפורשת, בין 18 לחופה. כן? אז כולכם עבריינים, זאת אומרת, לא כולכם. כן? מה זה? בין 18 לחופה, כתוב, זה נכון, זה האידיאל בתורתו. אבל עכשיו השאלה, האם זה מתאים לי? האם זה מתאים לדור שלנו? האם זה מתאים לי? אז יבוא בחור בין 18, שהוא עוד ילדון, או את החיים שלו בעצמו לא יודע לנהל, אז הוא הולך ועכשיו מתחתן, כי כתוב בין 18 לחופה. הוא יהיה מסכן והיא תהיה מסכנה. מה יהיו הילדים? אז אנחנו אומרים נכון, יש את האידיאל, ובא יתרו, והיתרו צריך לבוא ולהגיד, רגע, אני מתאים לזה, זה מתאים לי, מה אני צריך עוד להספיק, מה אני צריך ללמוד, אני צריך להבשיל, כדי לא להגיע לנבול טיבול. וככה דרך בכל חיי המעשה. אנשים יכולים, ואני לא נגד ספרי מוסר, אבל אנשים יכולים ללכת וללמוד ספר מוסר מסוג אחד, ולראות את הדברים בצורה חד צדדית, ואז לבוא ולהגיד, רגע, ראיתי ככה כתוב, מקצינים, ואז מגיע לנבול טיבול. באה תורה, ואני אומר, זה אולי הפירוש, יתרו בא אחר מתן תורה. אומרים לנו, אבל התורה כותבת את זה קודם מתן תורה, כדי להגיד לך, גם אידיאל גדול צריך לראות איך ליישם אותו בחיי מעשה, וצריך לפעמים להיעזר בחוכמה בגויים, במישהו מבחוץ, שיבוא ויגיד לך איך מיישמים את זה. הדבר נכון להמון המון שטחים, של עשייה, של מעשים, בעשה ולא תעשה. מסר אחד. נקודה שנייה. בני ישראל מגיעים למתן תורה, ואומר להם הקדוש ברוך הוא, הם צריכים להתכונן, 3 ימי הגבלה. ומשה מוסיף יום אחד, עוד מדעתו נדבר גם על הנקודה הזאת. מה הרעיון? הרעיון הוא שלקבל תורה אי אפשר בלא הכנה של קדושה. יש אנשים שהם מוכשרים ומוצלחים ומבינים המון דברים כשמגיעים לתורה, בין אם זה ללימוד תורה, בבקיאות, בעומק, כן? להתקשר לתורה, להתקשר לחיי תורה. קשה להם פתאום, והם שואלים מה? והתורה אומרת לנו כאן, תורה ומצוות לא לימוד תורה אני מדבר, כי קבלת התורה כללה את שני הדברים. לימוד תורה והתקשרות עם מצוות התורה, בין אם עשה בין אם לא תעשה, ההתחברות מותנית בקדושה, בהכנה נפשית, וככל שתגדל הקדושה, ככה תצליח. והדבר חשוב מאוד לדורנו, תמיד זה חשוב, אבל בדורנו, שאנחנו נמצאים בכאלה ניסיונות, בענייני פריצות והעריות, שכל אחד יש לו ביד את האפשרות, באותו חוט השערה שמפריד בין גן עדן לגיהנום, לשאלה לאיפה גולשים, האם לפרויקט השוט או לדברים אחרים, אם יש אנשים שאומרים לעצמם, רגע, אני לא מצליח בלימוד, תחשוב קודם, כן? האם עשיתי את ההכנה המתאמת לקבלת התורה? מי שחושב שיכולים לקבל מסרים רוחניים ולהתקשר לתורה, ללמוד מתמטיקה זה תלוי ב-IQ שיש לך, או בכמה הכנות שתעשה, בכישרות שיש לך ובהתמדה. ללמוד תורה לא קשור ב-IQ. כשחזל לימדו אותנו מאכלות אסורות, וזה סוג אחד, מטמטמות ליבו של אדם, המושג טמטום לב זה לא שאלה של אינטליגנציה. זה היכולת לקלוט מסרים רוחניים. ואומרת לנו הקדוש ברוך הוא, אתם הולכים לקבל תורה, אבל אל תחשבו, התורה והמצוות הם בעצמם מקדשים, אבל היכולת להתחבר לתורה ולמצוות גם היא תלויה בקדושה. אי אפשר לגשת למתן תורה סתם. וזה המפתח הגדול לנקודה נוספת. כתוב בחז"ל, זה נוגע לזה שאנחנו אומרים שחג השבועות, אנחנו אומרים זה זמן מתן תורתנו, ועל פי הגמרא בשבת, זמן מתן תורתנו בפועל היה בזין בסיוון, לא בוו בסיוון. כי משה הוסיף יום אחד מדעתו, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. וחז"ל אומרים שהוא למד דרשה, היה לו איזשהו הקש. ונשאלת השאלה, אתה משה רבינו יודע מה זה תורה, איזה מתנה גדולה זאת? כל העולם חיכה, מבריאת העולם עד היום למתן תורה. אז אתה אומר, לא, נחכה עוד יום. עומדים לתת לך את התורה. איך זה מחכים עוד יום? והתשובה היא, משה בא לחזק את הנקודה הזאת. בני ישראל, אתם הולכים לקבל תורה. אל תחשבו שתורה זה עשה כך ועשה לא תעשה כך. לא זו בלבד, אלא התורה עומדת לחבר אתכם לקדוש ברוך הוא. ושווה לאחר יום אחד בשביל להוסיף קדושה. בשביל להוסיף קדושה. על ידי הוספת קדושה, זה יצא הפסדו בשכרו כאילו. כאילו מפסידים, מאחרים. אבל בעצם מקבלים את התורה ברמה אחרת. וזאת הנקודה שהדור שלנו, מי שמרגיש שהוא לא מתחבר, או מי שמרגיש שיש לו קשיים בלימוד גמרא, שיבדוק קודם כל את יכולת הקליטה של קדושה. ואל יחשוב אדם שהוא יכול לחיות בעולם רוחני מקולקל מצד אחד, ולהיות מסוגל לקלוט מסרי קדושה. זה לא הולך ביחד. יש וקידשתם. יש וקידשתם. והכנה למתן תורה זה קדושה. ושווה לפעמים להוסיף בקדושה ולאחר במתן תורה. ואת המסר הזה משה מוסיף ביום אחד מדעתו. זאת נקודה אחת. אבל נראה לומר שבהוספת יום אחד מדעתו יש מסר נוסף. ואני אסביר אותו. בני ישראל מקבלים תורה, ולא רק שמקבלים את התורה, אלא חזל אומרים, כפה עליהם הר כגיגית, זה דרשה מהפרשה, והתעצבו בתחתית ההר. כפה עליהם הר כגיגית. ודאי, אנחנו צריכים לקיים את מצוות התורה כגזרת מלך, וגם אם זה לא מתאים לנו, וגם אם אנחנו לא מתחברים, כן, או זה לא מסתדר לנו, אין חוכמות, צריך לקיים. אבל יש כאן איזושהי הרגשה מתסכלת. זהו, אז אני, כופים עליי לקבל תורה, מאותו רגע, אני כבר אין לי מה לעשות, אין לי מה לפעול. האם אנחנו לגמרי לגמרי פסיביים בעניין של מתן תורה? בא משה רבינו ומגלה לנו את כוח תורה שבעל פה. הרי הקדוש ברוך הוא לא התכוון מצד עצמו, אלא משה מוסיף יום אחד מדעתו והקדוש ברוך הוא מסכים איתו. יש כאן גילוי לכוח תורה שבעל פה, אבל לא סתם גילוי לכוח תורה שבעל פה, אלא לזה שגם אחר מתן תורה, בל נחשוב שאנחנו מקבלים את התורה ואין לנו יכולת להביא את עצמנו לידי ביטוי. לא. אנחנו שותפים כביכול עם הקדוש ברוך הוא, אולי אפילו יותר משותפים. הקדוש ברוך הוא נתן תורה ונתן לנו את היכולת לחדש חידושי תורה, ופמליה של מעלה מסכימה. זהו עומק הרעיון שלא בשמיים. מה הרעיון שלא בשמיים? היה שם את הוויכוח בין רב לזר לרב יהושע, שרב לזר אומר בת כל תוכיח, אבל עמד רבי יהושע על רגלה ואומר לא בשמיים, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והוא אמר לנו מרגע זה אתם קובעים. אז שימו לב, מצד אחד תורה אנחנו מקבלים, וכופה עלינו הר כגיגית, ואנחנו חייבים לעשות כמצווה במצוות מלך. אבל בל נחשוב שאנחנו מבחוץ, אנחנו פעילים. אם אפשר להשתמש, אנחנו שותפים, אבל אפילו יותר משותפים. לא בשמיים. יש לנו יכולת ומנדט לפעול, והקדוש ברוך הוא מסכים. אגב, זה מסביר, הפרשיות הבאות הן פרשות המשכן. כתוב בחז"ל, מדרש ידוע, הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לכם תורה, תעשו לי משכן. הרי המשכן יש ארון, ובארון יש ספר תורה. אז כתוב משל למלך, משל למלך שהשיא את ביתו לאיזשהו מלך ממקום אחר, והבת שלו עוזבת אותו, ואז הוא אומר למלך החדש, אני מבקש, אני לא יכול לתת לך את ביתי, אבל אני מבקש שכל מקום, במקום שאתם הולכים, תעשה לי איזשהו מקום קטן שכשאני אגיע אני אוכל לבקר. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי את התורה, נתתי את התורה, אני מבקש שתעשו לי מקום שיהיה גם לי מקום לפגוש את התורה. נשאלת השאלה, אין המשל דומה לנמשל? מלך משיא את ביתו למלך אחר, היא עוזבת אותו. אבל הקדוש ברוך הוא במשהו נתן לנו את התורה, התורה עוזבת? התשובה כן. לא בשמיים. יש פה איזושהי מימד של עזיבה. וזה משה מכניס אותנו. אל תחשבו שבלימוד התורה אתם מבחוץ. אתם שותפים. חיי עולם נטע בתוכנו, נטיעה פרה ורבה, יום ט"ו בשבט, כן? אנחנו בחינת נטיעה שפרה ורבה, יש לנו יכולת. משה מוסיף יום אחד מדעתו, לא רק לנקודה שאמרנו, שמשה מלמד אותנו כמה חשובה הקדושה, אלא משה מלמד אותנו שבתורה אנחנו שותפים. והדבר הזה נכון, ודאי לחכמי הדורות ולמתקני התקנות. אבל היא נכונה גם לכל אחד ואחד שיושב ליד הסטנדר ולומד וזוכה לחדש חידושים. נקריא גם קטע קטן, כמו שאומר נפש החיים, חיים וולוז'ין. וכל שכן חידושים אמיתיים דאורייתא, המתחדשים על ידי האדם, אין ארוך לגודל נוראות נפלאות עניינם ופעולתם למעלה, שכל מילה ומילה פרטית המתחדשת מפי האדם, קודשא בריך הוא נשיק לה ומאתר לה, ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו. יש כאן בניין, והן הן השמיים החדשים והארץ החדשה. ובכל מילה דהתחדש באורייתא על ידה דהאו דהשתדל באורייתא אביד ריקיה חדה. חיי עולם נטע בתוכנו, אנחנו שותפים. משה רבינו אומר לנו, קודם מתן תורה, תראו. מקבלים תורה, אבל אתם לא נשארים מבחוץ. הנה, מתחדש ומוסיף יום אחד מדעתו. לסיכום, אני מקצר כדי שיוכלו ללכת לדבר מצווה. פרשיות שלמות, הכנה למתן תורה. א', הידיעה שתורה היא אידיאל, שצריך לראות איך מיישמים אותה בחיי המעשה, ולפעמים טוב וצריכים שיבוא מישהו מבחוץ. משה רוצה שהוא בעצמו יהיה השליח, כי זה ודאי האידיאלי. אבל נבול טיבול, אנחנו צריכים לחשוב, ושוב אני חוזר לנקודה הזאת. רבותיי, שלא יצא שכרכם בהפסדכם. אדם צריך לישון 6 שעות, גיבורים 5 שעות, ביממה. פחות מזה, נבול טיבול. אז לא להתרגש, לפעמים יצאת היצר, ולהיבהל מספרים שאומרים, תלמד ותלמד ותלמד, זה ודאי אידיאל, לא מתאים לנו. כמו שדיברנו על כל נקודה אחת. יבוא יתרו, נקודה אחת. נקודה שנייה, קדושה, היא הכרח למתן תורה, שלפעמים, משה אומר, תוסיפו עוד יום של קדושה, כדי לקבל תורה. כשיש לנו בעיה לקבל תורה, בין לימוד תורה, בין להתחבר למצוות, נבדוק את עצמנו בעניין של הקדושה. והנקודה האחרונה, קיבלנו תורה בכפייה, ואנחנו עושים אותה בגזרת מלך. אבל אנחנו עדיין שותפים. הנה כוח תורה שבעל פה חיי עולם נטע בתוכנו. משה מוסיף יום אחד מדעתו והסכימה הקדוש ברוך הוא על ידו. חידושי תורה שאנחנו מחדשים. תקנות של בית דין אנחנו שותפים. זה עומק לא בשמיים היא, וזה העניין של קדוש ברוך הוא אומר, נתתי לכם תורה, תעשו לי משכן, כי נפרדתי, נתתי לכם, אתם עכשיו הביילים על הדבר. והדבר הזה נשאר לכל אחד ואחד מאיתנו שזוכה לחדש חידושים גדולים. יהי רצון שנזכה לעשות את ההכנה למתן תורה ולזכות למתן תורה יום יום.